הקבינט, עם איתי גדסי ויוסי צלניקר.
שלום לכם מאזינים יקרים, אתם על הקבינט, צופים גם באתר כל חי, ואנחנו עם תוכנית נוספת. שלום יוסי צלניק.
לילה טוב איתי, מה שלומך?
ברוך השם מצוין.
אורחים שלנו...
אורחים שלנו גם ישנים. השבוע, כן, די מוכרים. נתחיל איתך, אשר מדינה, דובר שס, מני גרה, סמנכ"ל הדיגיטל כאן בכל חי, זו ההזדמנות גם... לברך אותו.
מזל טוב, מני, אני רוצה להגיד
בהצלחה וסייעתא דשמיא.
אליהו ארנד, האסטרטג, וכתבנו בכנסת מרדכי הלפרין.
אני רוצה רק להגיד לאשר שיסתכל מצידו ויראה, מני היה כאן פעם, פעמיים, שלוש, והוא כבר הוא סמנכ"ל דיגיטל. תמשיך להשקיע, אולי אפילו משאבי אנוש או משהו, אני אדאג לך.
הייתי פה קצת לפני מני, אם אתה יודע,
קצת הרבה אולי.
עורך חדשות ואקטואליה ומגיש תוכניות אקטואליה. התחלתי פה בעצם את עולם העיתונות, ותרלה נדרדרתי, כן.
אז יחד איתכם חברים נרצה לעסוק בכמה דברים, גם במהלכים של שר, כמובן כל המהלכים הפוליטיים, במלחמה שלא נגמרת גם בצפון, גם ברצועת עזה, אבל רגע לפני נעשה הפסקה קצרה ומיד שווים.
חזרנו מהפרסומות, לפני שאנחנו מתחילים בדיון, נודה לצוות שעוזר, עורכת המשדר, אסתי פלד, ונתחיל עם המלחמה, אשר.
כן.
איתך. יש איזה 100-150 אלף איש, לא נמצאים בבתים כבר חצי שנה. לא מעניין אף אחד, אה?
מעניין מאוד, ודאי שזה מעניין, אי אפשר להתעלם מזה, אבל אני דווקא מעריך את הקבינט המלחמה שלא מוסך, שדעתו לא מוסכת מהדבר הזה, כמה שזה אולי קשה לומר, אבל הוא קיבל החלטה, הדרום תחילה, רפיח תחילה, או כל מה שהחמאס תחילה, מה שנקרא, ואם כוונת החיזבאללה זה בעצם להשיח את דעתנו ולהציק לנו ולגרור אותנו כשאנחנו לא מוכנים, כשאנחנו לא רוצים, אז לא נשחק לידיים שלו, וככל אפשר לומר את זה בזהירות, שככל שמדובר עדיין באיזשהו נזק כלכלי, קשה, גופני, כמו שאתה אומר, הקורים וכו', ולא באמת דברים יותר חמורים מזה, לשיקולים שאנחנו עדיין וחשופים להם, אני חושב שזה החלטה נכונה.
אני חושב שזה הרבה מעבר לזה, אנשים לא מבינים, זה גלות אמיתית, משפחות שלמות נמצאות
קשה, אין ספק.
במקומות, בית שאין בו 400-400, ולצערנו הציבור החרדי לא מחובר לעניין מספיק, בגלל שהוא גר באזורים אחרים, וגם קרובי המשפחה שלו לא נמצאים באותם אזורים, אבל מה שכן, הציבור החרדי מאוד מאוד מחובר לנושא של התפילה, ובאמת להתפלל על עם ישראל, באמת שיעבור הדבר הרע הזה, ובימים האחרונים גם את תענית אסתר, וגם אחרי היה באמת תפילות בכל רחבי העולם היהודי, הציבור החרדי באמת התעורר גם על החטופים, גם על המשפחות, גם על כל המצב בצפון ובדרום, ובאמת בזה לפחות אנחנו יכולים
לשחק דעות. אני לא יודע איך אני מדבר בשם כל הציבור החרדי, לא חושב שעשית איזשהו סקר ובדקת מה הציבור החרדי חושב או אומר לפני או אחרי, אז תסלח לי שאני...
מה אני חושב בהיכלי הישיבות היו תפילות?
לא, בוא נדבר תכלס, כי צריך לדבר תכלס.
זה לא הדיון עכשיו אם יש תפילות או אין תפילות.
היום היה אירוע משמעותי מעל צפת. נכון?
כן, מהירותים.
פטריות וכדומה, היה אירוע משמעותי. עכשיו, הסיטואציה היא ששים לב שצפת ואת נעריה לא פינו. המרחק בין נעריה לגבול וקריית שמונה לגבול, אותו אפשרות יש לחיזבאללה גם לשגר לנעריה, בדיוק כמו לקריית שמונה, ברור לנו. הוא בוחר לא לשגר עד עכשיו לנעריה, ואת קריית שמונה ואזורים אחרים הוא מטווח רמה יומיומית. אחד, דבר שלא דיברנו עליו וצריך לשים לב אליו, זה על השולחן. איפה שלא פינית התושבים, הוא לא יורה. אז האם טעינו פה, ממשלת ישראל טעתה בכלל בעניין הזה של פינוי התושבים? האם זו הדרך הנכונה? אני חושב שזו השאלה הראשונה שצריכה להישאל.
מצד שני, אתה לא יכול לסכן אנשים.
ואני מסכים עם זה שלצערנו הרב, במגזר החרדי יצאנו רק כשזה מתקרב אלינו, למשל בצפת, שזו עיר ברובה החרדית, אז אנחנו מתעוררים יותר.
גם מירון ראוי, על הפרק.
מירון וכולי, ראוי וצריך באמת, גם בעניין הכנסת אורחים, גם בעניין סיוע לאנשים שנמצאים עקורים מבתיהם חצי שנה, אתה שומע כל יום עוד ועוד סיפורים, בין היתר בשאר התוכניות ברדיו, אני שומע פה, שמעתי היום, אתמול שהתראיין איזה מישהו מהצפון, והוא מתאר מה הם עוברים, עד כדי כך שאנשים יצאו למצב שהם עוזבים את המלונות, סוחרים דירות פרטיות.
נו, אז עד מתי זה יקרה? עד שביידן יאשר,
אז אני שמעתי שיש שיחות עם עמוס טוכשטיין, שיסגור עם לבנון, שאי אפשר לקיים את ההילולה במירון, כבר היום, כן, ככה שמעתי.
רציני, מי שלך אותה?
זה מה שמציג עכשיו.
לא נראה. בסדר, להבין, לא יהיה הילולה במירון.
אנחנו במדינת חסות שלה.
זה יהרג בעלי
אבוס. יש לנו גם את העניינים גם ככה, מה זאת אומרת?
דבר ראשון, מירון.
אתה דיברת על רפיח, כאן רפיח, זה ארצות הברית מנהלת העניין. לא הקבינט המלחמה קובע.
לצערנו מי שיקבע, כמובן הקדוש ברוך הוא והכל מאיתו התברך, אבל במעשה ידי אדם, מי שיקבע אם יהיה הילולה במירון או לא, זה נסראללה לצערנו.
וכרגע נראה שהמצב הוא בלתי אפשרי להביא שם המונים, בפרט במצב רגיל שכזה. השאלה היא כזאת, המלחמה ככל נראה תיפתח, או לפחות מבצע מאוד מאוד משמעותי, מה שישראל ככה מותחת את הקפיץ של עצמה, ובסוף זה ישתחרר. כרגע, שוב אני אומר את זה, כמה שקשה לומר את זה, כמה שאנחנו חוטפים, וזה לא נראה, מישהו ראה עם תמונה של הכניסה לקריית שמונה, כאלה לוחות בטון, משהו מטורף, זה משהו...
כדי שמחבלים לא יכולים להגיע לעיר.
כן, זה ממש אי אפשר להאמין שזה במדינה ריבונית, אבל עדיין, עדיין, ישראל עדיין שומרת לעצמה את הזכות להחליט מתי היא תפתח במלחמה, מתי היא תעשה ומתי לא, כרגע הפוקוס היא על הדרום ועל חמאס.
טוב, אז אפשר להתקדם כבר לחבר.
רק בנוגע מילה אחת על אילק בעומר, אני יודע שחבר קבינט המלחמה, בני גנץ, אמר למשפחות נפגעי אסון מירון, הוא אמר להם, מבחינתנו כרגע אין הילולה, אנחנו חוששים כמובן שחיזבאללה ישגר רקטות למקום.
אז כמובן, אנחנו נאלצים להמתין לנסראללה. אתה אומר את כל העלות
ההילולה? תחשוב, זה לא מתקרב לתקציב הישיבות משהו?
הנציגים החרדים כבר חושבים על פתרונות, אולי משרד הדתות?
מה? לא, אני לא חושב שאף אחד יכול לקחת לעצמו את האחריות, רק לזכור את הפסטיבל נובה להבדיל אלף אלפי הבדלות, כן, כמובן, אף אחד לא יהיה...
לא, אני סומך על מארגני ההילולה שיעשו זה שלושה ארבעה אירועים,
זה בוודאי, זה בוודאי.
אני יכול להגיד שכבר בימים האלו...
ברמה סמלית ודאי יהיה גם בקורונה היה מי שזוכר.
שנה שעברה, אתה היית חבר הוועדה. בכל מקרה, אני יכול להגיד שכבר בימים האלו, בדרג של גם הצבא, גם הרמטכ"ל, גם פיקוד העורף, גם המפכ"ל, כולם כמובן בהיערכויות לעניין הזה, במידה ויהיה, ומאוד ייתכן שלא יהיה.
זהו, ההיערכות נעשות בשני מישורים, כלומר מצד אחד יש את המישור הביטחוני, התבטאויות של גורמים ביטחוניים שאומרים, כרגע לא במצב כן. הנוכחי, אין סיכוי, אי אפשר להביא 200 אלף איש למקום כזה שמטווח בטילים ברמה לפעמים עשרות ביום, ומצד שני, צריך להתכונן לאפשרות, שבעזרת השם יש ישועה גדולה, והעניין עם הצפון נגמר, ואפשר כן לקיים את ההילולה, גם את זה עושה.
בוא נגיד דבר אחד, אם תושבי הצפון לא יחזרו לבתיהם, גם ההילולה לא תהיה.
תגיד לי אשר, בתור אחד שמקורב לאנשים שיושבים מקבלים את המלחמה, איך הם מסתכלים על מה שקרה בשבוע האחרון מול הממשל האמריקאי?
תראה, אני לא יכול להיות דובר של אף אחד מקבלת המלחמה, אבל אני רק אומר לך, אין ספק ש... יש פה שתי ראיות, יש פה את הראייה, הריאל פוליטיק מבינים, כמו שאמר מי שאמר שביידן חושב על פתרון שתי המדינות, שזה מישיגן ונבדה או מדינה אחרת, וככל שאנחנו מתקרבים לבחירות, כך האירוע הזה מחמיר, שים לב שבהתחלה ביידן היה פה 100 על 100 ובא וחבק והכל, אבל ככל שהתרבו הקולות והמחאות בתוך הקולות המוסלמים בארצות הברית, צריך לומר את זה, זה הבחירות הראשונות, שיש קהל אדיר שמצביע, מוסלמי שמצביע בבחירות, אפילו טראמפ עצמו, אם מישהו שם לב למנגינות שהוא מדבר,
הוא גם מוריד פרופיל, נכון?
הוא לא רק שהוא מוריד פרופיל, הוא גם מתחיל ככה לנגן, כדי איכשהו כן לזכות בקולות שלהם, זה פקטור מאוד מאוד משמעותי, לצערנו הרב, אנחנו בסיטואציה מאוד שונה בארצות הברית, מה שהיינו עד היום, ולא לטובתנו, לא לטובתנו, ואין פה הרבה מה להאשים, זה מוסלמים, בסופו של דבר,
זה פעולה ברפיח, אין סיכוי?
לא, נתניהו, אני חושב שעכשיו מחכים לסוף הרמדאן. ברמדאן לא נכון, וגם לאיזשהו עסקה עם החמאס, שכן יהיה או לא יהיה, זה מין פלי כזה, מין פינג פונג כזה עקר.
היה גם דיבור בהקשר שזה, שגלנט נמצא כרגע בוושינגטון, בדיוק בשביל לתאם את הדבר הזה של איך פועלים ברפיח, בלי לפגוע באזרחים.
אבל פעולה תהיה.
אגב, גלנט הוא קיבה לחזור אחרי חוק הגיוס, והוא חזר, והוא כבר חזר, ועדיין חזר ישירות למתווה הגיוס.
ועדיין אין אפילו בגץ חוק גיוס.
אבל... דיברת עכשיו על גלנט, גלנט בנושא הזה, גם של חוק הגיוס, ואגב, גם בנושא של לבוא ולהציג לאמריקאים תוכנית, הוא השלים את המלאכה, כלומר, כי ראיתי שהוא לא בדיוק משתף פעולה עם נתניהו, עין בעין בכל הנושא.
כל מי שעוקב אחרי התנהלות הקבינט המלחמה, מזהה שבשבועות האחרונים, איך לומר...
יש איזה חילוקי דעות אולי.
לא, זה יותר מחילוקי דעות. אני חושב שהזאבים מריחים דם.
נתניהו נשאר לבד?
לא. בוא לא נרתום מה אתה סוסים, אבל כן נראה את הכיוון לאיפה זה הולך. אתה רואה שגלנט, בכל המסרים שהוא מעביר, הוא הרבה יותר קרוב למה שגנץ מעביר, מאשר לנתניהו.
הוא קשר את חוק גיוס בהסכמה של גנץ, שזה התחיל כל האירוע.
גם באמריקאי, גם בזה. אז פה יש פה אירוע משמעותי. בעצם, כאילו, אתה רואה שנתניהו סמוטריץ' מצד אחד, גם בעניין הגיוס, נכנס בנו, כאילו, במגזר החרדי, אנחנו רואים. אז נתניהו פה נשאר לבד. מה הזאבים מסביב מריחים? מריחים חולשה. וכשמריחים חולשה, אז כל אחד מנסה לייצר לעצמו את הפוזיציה, או לבחירות הבאות, או לסיטואציה הפוליטית.
או לוועדת חקירה.
כלומר, לא מופקע שגלנט לא מייצג את העמדה של נתניהו ב-100%. לא יודע בכמה בחדרים הסגורים. לא, בגיוס בדם, אני אומר, יכול להיות שזה מתרחב לנושאים נוספים.
אני לא...
כולל בנושא האמריקאי.
דווקא בנושא
המלחמה...
ברור שהוא נמצא
שם מסיבה מסוימת.
גלנט היה דווקא הסמן הימני עד עתה. בנושא המלחמה, ראינו את זה בכל הדברים. אני לא חושב שבזה הוא השתנה. אולי בטרימינולוגיה, אבל בסופו של דבר, רפיח, אני חושב שיש מודעים במערכת הפוליטית, אף אחד, גם בקבינט המלחמה שרפיח תהיה, יהיה רפיח. לא, לא יסיימו את המלחמה בלי זה. יפרקו את הגדודים
שבה יכנסו.
אייזנקוט אולי לא, אבל זה פחות, לא נעים לומר, פחות מעניין. אבל
אייזנקוט גם משקיף בקבינט, צריך לזכור את זה בסוף.
ומשקיף בלבד? משקיף. הוא ודרמר, משקיפים.
בסדר.
אוקיי, בסדר. נכון, אבל אני אומר בסופו של דבר, אני חושב לגבי, ביבי רמז אמר שזה ייקח עוד הרבה זמן, אז אנחנו חושבים שזה סוף הרמדאן.
הסיטואציה שסיפור הזה מסבך אותנו, זה כמובן עם הפתרון בצפון, כי ברור לנו שהצפון מחכה לסיפור שרפיה.
נכון, אין ספק. אלא אם כן, בדיוק.
נופתע באמת בדיון שבועים, שבאמת יש שחרור חטופים, ואז יש שקט של חודש חודש.
או חס ושלום.
רגע, רגע.
או חס ושלום, אירוע מאוד גדול בצפון, שיחייב אותנו. כן, וזה היה יכול לקרות כל רגע.
בצד החלילה, בצד של הבשורות הטובות. אז נניח בסיטואציה שאתה אומר שמצליחים להגיע בסוף הרמדאן לאיזושהי עסקת שבועיים ומחזירים.
יש שקט פה חודש, חודשיים לפחות, והשקט יהיה גם בגזרה הצפונית.
אז יעזבו את רפיח?
אני לא חושב.
מה היה אחרי?
הבנת מה הנקודה?
אולי זה חלק מהעסקה.
לישראל יהיה קשה להיכנס לרפיח אחרי דבר כזה.
זה בדיוק הסיפור, זו הנקודה. קודם כל, האם יצליחו לכפות על ישראל לסיים את המלחמה אחרי עסקה מסוימת שתרחש?
אני אגיד לך, ברור שהיום חמאס דוחה את המסע ומתן ואת המגעים בגלל שהוא מריח שישראל גם ככה לא נכנסת לרפיח. אבל אם הוא יבין שהיא הולכת לבוא, הוא ישחרר משהו כדי למשוך עוד זמן.
איתי, אז מותר להגיד שכל הקריאות האלה של כל המפגינים לבחירות עכשיו וכל ההפגנות האלה זה דווקא מרחיק את עסקת החטופים. מה שרונן צור עשה עם כל ה קמפיינים שלנו, אנחנו יודעים טוב, אנחנו יודעים לנהל קמפיינים, קמפיינים נגטיביים מאוד נגד הממשלה, אין ספק, לדעתי שזה רחיק את עסקת החטופים, מעלה את חמאס על עץ גבוה יותר, ואת התוצאות
אנחנו רואים. זה ברור שכשחמאס מרחים חולשה, זה פשוט.
כן, אבל בהקשר שרונן צור שכבר פרש לפני חודש וחודש וחצי, ואני שם לב
שמתה. רוחו עדיין על מטה משפחות.
אני שם לב שמטה החטופים, יש שינוי משמעותי.
מאז הסרטון של הכותל המערבי, ראינו
קצת. בדיוק, אני שם לב אפילו פה.
נפגשו עם הרבנים,
ואז הם מרצים לכנסת כדי להתעמת עם חברי הכנסת החרדים על הנושא.
אז יש את הקיצונים שעושים את זה, ואני אומר לא, המטה משהו.
אני אומר, רוחו של רונן צור עדיין על המטה, הם עדיין לא.
המטה השתנה מאוד, הוא גם רוצה
להיות. המטה השתנה, אני יודע
שהתמיכה של הציבור
החרדי הם לא בהכרח משקפים את הרוח
הציבור. אתה רואה את הקו המיליטנטי ואתה רואה את זה ממש באופן בולט, ולצערי הרב קמפיין בחירות עכשיו די משורבב ועושים הרבה. ראית את האנשים שהגיעו לוועדות הכנסת שדרשו המשך הפגרה,
שביטול
הפגרה, כל הדברים כאלה תלושים ועזויים, ואתה רואה לצערנו הרב שהם מקבלים את הבמה.
אז תגיד לי מני, אפשר לסכם רק בשני משפטים, זה כן חשוב על עניין של מטה החטופים. מה שקרה כאן זה בגלל שהתלבשו אותם שמאל קיצוני, נקרא להם לא קיצוני, אבל בהתנהלות מול הרלביסטים הקיצוניים, בסדר?
הקריים מיניסטר,
שנייה מרדכי, הם התלבשו על הסיפור של מטה החטופים, שזה לצורך הנה רונן צור ושחקנים אחרים שלהם קדמיים בכנסת וכל מיני מקומות. זה גרם להרבה מאוד מהציבור להתנער מהזדהות עם החטופים, וזה האירוע הכי משמעותי אסטרטגי, פיגוע שהם גרמו לעצמם בעקבות ההתנהלות השמאלנית. מטה החטופים הבין את הטעות הזאת, משנה כיוון. עדיין, הקריים מיניסטרים האלה, אז הם משתמשים עדיין,
ומשתמשים
בחטופים, והם מקבלים את זה בבמה. זה האירוע. אני רוצה לתת רק ברשותכם משפט אחד לנתניהו, קרדיט גדול מאוד. הסיטואציה שהוא מסכים לשחק על הזמן, היא סיטואציה מאוד מאוד כואבת. אבל זו הדרך היחידה שבה אפשר היה להתנהל מול סינואר. אם לא היה לנתניהו את אורך הרוח לשחק על זמן,
מה זה? מה האפשרויות שלו? לא הבנתי.
היינו מצבים הרבה יותר קשים.
להיכנע, מוקדם מדי. מוקדם יותר.
מי? הוא
יקנע למה?
הוא
יקנע למה?
הוא יטוס באותו יום.
אין למה להיכנע, כולם יודעים שעוד חמש שנים יהיו בתל אביב.
אין אופציה, בוא נגיד את זה. אין אופציה להפסיק את המלחמה.
ברור שלא.
זה נקרא ניצחון מוחלט.
לא הבנתי, הוא יוחלף.
ובאותו רגע, לא השמאל יחליף אותו, הימין יחליף אותו.
בוא נלך לפני חודשיים.
אין לו אופציה.
מגיע איזנקוט, מתראיין בפניו, בזה, במדיום הכי משמעותי בישראל, ואומר, אם מחזירים את החטופים, צריך להפסיק את המלחמה.
אבל אין קליינטים לסחורה.
איזנקוט אמר את זה.
אז מה אם הוא אמר את זה?
לא. מה זה התגלה? מה זה התגלה? שבמשך חודש ימים בתוך קבינט המלחמה, הם חתרו לשם גם גנץ וגם איזנקוט,
חתרו, אבל זה לא עבר את נתניהו לרגע אחד.
ונתניהו היה צריך בקבינט המלחמה להחזיק את האפשרות להמשיך.
זה טוב לנתניהו.
אם אתה כבר מחמיא לנתניהו, מותר גם לתת לו ציון לגנאי דווקא.
יש הרבה על מה.
על כל ה... אתה יודע, היו שם כיפופי ידיים, כן משלחת לוושינגטון, לא משלחת לוושינגטון, לקטר, להרחיב להם את המנדט, לא להרחיב. אפשר לחשוב מה יקרה אם נתניהו ייתן לדרמר ולכל שרים,
לא, הייתה פה אמירה, הייתה פה אמירה.
מה יקרה אם ייתנו להם מנדט יותר רחב? אפשר שם, הם פתאום יחזרו עם עסקה ויאשרו אותו.
לא, 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 הייתה פה אמירה,
בסוף צריך,
לא, לא, הייתה פה אמירה,
הוא צריך לאשר בסוף את העסקה. אז אם הם היו מגיעים עם הצעה מחמאס, כל שהיא הצעה, מרחיב להם את המנדט, נותנים הצעה מחמאס, אז אולי, כן,
מה זה אומר? מה זה אומר? מרחיב את המנדט, מרחיב את המנדט, זה אומר, תוותרו יותר, לא הבנתי מה אתה רוצה.
זה דרכו של מסע ומתן,
זה הכוונה להרחיב
מנדט. אבל ברגע שהוא מצמצם ועושה כיפופי אדם מיותרים,
לא, 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 זה לא מיותר, זה לא מיותר. אני אגיד לך, זה ברמה הצהרתית מאוד חשוב. אם נתניהו לא היה עושה את האקט הזה, שזה באקט סימבולי, מחר הם יצאו עוד הפעם, זה לא העניין. העניין הוא שישראל נגד הדבר הזה.
גם הווטו סימבולי, אגב.
הווטו זה לא סימבולי, הווטו יש לו משמעות.
אתה חושב שכל
הסיפור בהג היה פחד מההחלטה הזאת, בדיוק. שתהיה החלטה במועצת הביטחון להפסיק את המלחמה מיד בלי שום התניה.
אבל זו לא החלטה מחייבת, הרי זו רק החלטה הצהרתית.
לא משנה, הצהרתית זה מחייב מדינות רבות שכפופות למועצת הביטחון שלהם, לא למכור חל נשק, להתחיל להחזיר פה שגרירים, להתחיל...
לא, ברמה תודעתית גם, זה עושה איזה פעולה, זה ודאי דוחף עלינו עכשיו.
ולכן ישראל הייתה חייבת לעשות איזשהו אקט כנגד זה, וזה מה שהוא עשה בעצם.
אתה חושב שבאמת ביידן ילחץ מזה שנתניהו לא שלח את רון
מה יגידו הציבור החילוני אם מחר בבוקר יקום ביידן ויעצור את המשלוחי הנשק לישראל?
נייצר פה.
מה הם יעשו? מה זה נייצר?
נייצר פה, בהחלט.
מחר יעצרו מטוסים, באמת.
אין ספק שמדינת ישראל נמצאת קצת מתחת לארצות הברית בניהול שלה, אבל בסופו של יום היא מדינה עצמאית.
בהחלט.
אין מצב בעולם שיתנו לשום מדינה אחרת להתערב בענייני הפנימיים של ישראל.
בפרט
בעבר. באמת בצורה שבאו אנשים והיה ברור שאם זה... פעם אחת זה בעוטף, פעם שנייה זה בתוך תל אביב.
אליהו,
נפיח. ומדינת ישראל,
שר הכל עם מדינה מאוד מאוד קטנה. נפיח זה לא התערבות בוטה של ארצות הברית, מה זאת אומרת?
רק לזכור שבמלחמת ששת הימים לא היה, נלחמנו
ונצחנו
בלי מטוס ישראלי, בלי מטוס אמריקאי אחד.
אבל עובדה לא נכנסת
אותי. בסדר, אז בסדר, עם כל הכבוד, אנחנו ידידים מאוד טובים של אמריקה, עזרה פה הרבה, אבל עם כל הכבוד, הם לא בעלי בעיה.
אני חושב שבצד שנתניהו עשה, אני מסכים עם אשר שהצד הזה היה נכון, רק רוצה להגיד למוטי משפט, כי גם מוטי צודק, אבל מה שנתניהו עשה לביידן זה, הוא אמר לו את המשפט הבא, אתה משחק לי בפוליטיקה פה בישראל, כן, ברור לנו הרי עם גנץ וכל זה, אני אסיים להפיל את נתניהו, אני משחק לך בפוליטיקה האמריקאית.
אז אני יודע לכם שזה עשה משהו, אני חושב שזה לא השפיע.
לא, זה בפוליטיקה
הפנים-אמריקאית. ברעיונות באנגלית שהוא מעניק לכל כלי התקשורת באמריקה,
ולכן הוא אין גם רעיון.
ולכן,
ואגב, יש לו בעיה פעם שאין לו את טראמפ. של לפני 5 שנים, אז הוא לא יכול לשחק. טראמפ הפעם הפנה לו די גב, אז זה משחק נטו נגד ביידן.
אני לא חושב שאני לא
מסכים. אנחנו רואים גם ברעיון האחרון של טראמפ לישראל היום. אנטי נתניהו בעד מדינת ישראל. לא
נכון, לא נכון.
טוב, אז לא הבנתי.
הוא אומר, צריך לסיים את המלחמה, הוא לא אומר לעצור את המלחמה, צריך לסיים.
לא, דיבר אבל על נתניהו גם באופן אישי.
אני חושב שטראמפ, בגלל שיש לנו כבר את החוויה 5 שנים איתו, אנחנו יודעים שהוא אמר הרבה מאוד דברים, מפוצצים ומזיקים. לא, יש דברים שהוא אמר והוא ביצע וכולנו נדהמנו, כמו העברת השגרירות, כמו רמת הגולן, בא ואמר פצצות וביצע אותם. כשהוא אומר נתניהו עכשיו, וזה אני מזכיר שהוא פגוע מנתניהו מלפני שנתיים.
פגוע, נכון, שבירך את ביידן, הוא דיבר על זה.
בדיוק בסיפור הזה, הוא אצל טראמפ, אני חושב שהכללים הפוליטיים הם מאוד דומים למה שאצל הרב אריה דרעי למשל. אם מישהו פוגע בי פומבית ברמה הציבורית אל מול הקהל שלי, אני גם, אני נגבה ממנו תג
מחיר. אתה אומר נתניהו נתן לו...
טראמפ גובה תג מחיר מנתניהו, אבל בסופו של דבר הם יסתדרו ויוכלו לעבור.
בוא נדבר מילה, יש לנו או שנצא להפסקה קצרה? אוקיי, נעשה הפסקה קצרה ומיד נשוב.
חזרנו מהפרסומות, אנחנו גם באתר, גם ברדיו שידור חי, ושאלה פשוטה. יועצת המשפטית, הלוך חזור, עושה בלגן, עוד דקה נדבר עליה ועל התפקוד שלה, אבל לפני כן נושא רושם שהולכים לקצוץ פה תקציבים, ואנחנו הולכים להיות סוג של עריקים למחצה, והולכים לעשות מה שהפלג עשה. אולי 6 שנים אחרי, הגיע הזמן להודות, רב שמואל אורבך צדק?
וואו, זה צריך לשאול את גדולי ישראל, לא אותי, כן?
לא, אנחנו לא מחווים דעה, אנחנו שואלים את עצמנו, מה לנו נראה? דעת בעלי בתים. בסוף הנה הגענו לזה, אז הוא עשה את זה לפני 6 שנים, ואנחנו עושים את זה היום.
אני לא רוצה להביע דעה בעניין הזה. אני מסכים שהשאלה שלך במקומה, בוא נאמר ככה, וזה מה שאני יכול להגיד. אני לא יכול להיכנס לגדולי ישראל ולהגיד מי צודק או מי לא צודק, כי בהקשר הזה צריך לדבר בהחלט גם על התפתחויות פוליטיות, והתפתחויות פוליטיות היו פה, בין אם טעויות שלנו, בין אם טעויות שלא קשורות אלינו, שהתרחשו בשנים האחרונות.
היה טעויות של החרדים?
ברור. ברור.
מה למשל?
ברור, כל אחד בצד שלו, פעם זה טעה, פעם ההוטה, אבל בטוח, ברור שנעשו טעות, אז תראה, הסיטואציה היא שאתה נמצא עכשיו, כמו שהוא אומר, שש שנים אחרי, שש שנים ספרת?
בדגל התורה אבל אומרים שלא מתעסקים כמה שאפשר למרוח, לדחות, מה שנקרא.
כן, אבל עכשיו נגמרו המריחות.
אוקיי.
אז
נגיש חוק, נגיש חוק, יצביעו, בג"ץ יפסול עוד כמה חודשים, חודשיים, שלושה, נריב איתו, נחזיר אותו.
אבל בינתיים שואלים תקציבים,
אני מוכן לזום, אבל בסיפור הוא תקציבי.
מתייחסים לזה אחרת.
אבל התקציבים זה לא...
השר מאיר פורוש, רק מילה, השר מאיר פורוש בשנת 2018 אומר את המשפט הבא, אם חוק הגיוס לא יעבור עכשיו, זה לא יעבור בכלל. חמש שנים עברנו, אנחנו בלי גיוס, בלי מעמד לבני ישיבות ועם קיצוץ תקציבי
ישיבות. כן, אבל באותו...
אפשר להגיד שמישהו אחד צדק בסיפור
הזה. ובאותו 2018, מי שיודע, מי שעצר ומי שתרפד את חוק הגיוס, הייתה חסידות מסוימת שאותו הרב מאיר פורוש מייצג, ודגל התורה עצמה באה ותקפה ואמרה שבגלל אותה חסידות תורפד חוק הגיוס.
אבל הוא צדק של נתניהו ושל לוין ושל חבריו.
אז בואו נעשה את הדברים על השולחן, אף אחד פה לא...
אתה מסכים לכל מפלגה יש את הסיפור שלה, ובמדינת ישראל יספרו לך מנגד שהם רצו להתנות את הכניסה לממשלה בחוק הגיוס,
ואמרו אותם
חברים שלהם אחרי התקציב.
ואז מה היה קורה? ואז מה היה קורה?
ואמרו להם... בכל הסכם קואליציוני מאז 20 שנה,
ונתניהו אמר לי, מי יהיה בסדר? היית מביא חוק גיוס על הראש של הבג"ץ, מה אתה עושה לך את זה? אז גם ב-2018, המסקנה מכל זה שבאמת בתוך הציבור החרדי היה מאוד קשה לרבע את המעגל הזה, לא הייתה הסכמה פנימית, צריך להגיד את זה עכשיו בלי אשמים, היה מאוד קשה להושיב את האנשים, את כל הנציגים, ולהגיע
איזשהו מתווה. יש היום חוק שמסכימים עליו,
היום,
הרוב,
אני חושב שכן, יש פה, היום, יש
פה, אפשר להעלות אותו להצבעה?
אפשר.
איזה הבעיה? איזה חוק?
אז מה הבעיה? למה מבקשים
מכסות ויעדים?
רגע, לא, חוק חרדי,
אז בוא את הסיפורים, ב-2012, כל הזמן מסתובבים סביב הסיפור הזה, מכסות ויעדים. גם מרן הרב שטיינמן לא הסכים שיהיה מכסות ויעדים בחוק, זו האמת היחידה.
כן, אבל מה זה מכסות ויעדים? השאלה אם זה באמת...
אם יש בזה מכסות ויעדים,
אני לא יכול להגיד זה ברדיו.
השאלה אם החרדים יכולים להגיד, שמה, קל הוא כל הקיצין, ופגדם, והבחורי שבות מגויסים.
האם להיות חכם או להיות צודק?
בואו נניח חוק ש... ולראות
האם הוא בקריצה. ואתם רצים קדימה, מה אם נחפש אשמים?
לא, ושבגץ יפצול, ובואו ניכנס לתהליך.
מי היה אשם בזה ששכנע את כל המפלגות החרדיות לא להעביר חוק גיוס עם הקמת הקואליציה, אפילו כמה ימים לפני הקמת הקואליציה? יש מישהו מתוך המפלגות החרדיות ששכנע אותם, ואנחנו יודעים לאיפה הגענו היום.
אני חושב שעדיין לא הגענו, 70 שנה היינו בלי חוק גיוס, ותמיד זה חזר לעצמו גם...
לא, היה חוק
גיוס,
אבל גם החוק גיוס של יום, נכון, בסוף זה עלה וירד.
20 שנה?
נכון, עלה וירד.
עד שבדרך
שאתה שם אותו. אבל תמיד אמר שזה הדרך והשיטה, לדחות, כמו שאיתי אמר, אני בטוח וכולנו בטוחים שגם הפעם אף אחד לא חושב שיגייסו עשרות אלפי תלמידי ישיבות.
לא יגייסו, לא
פרודיעים. בנושא של התקציבים, בנושא של התקציבים, עם הראש בקיר, יכול להיות שכבר אז היו מורידים לנו מיליוני שקלים של הישיבות, ולך תדע איפה היינו עומדים.
לא, לא, אם הוא עושה לסבל, לא היה תוקף אז, אז הפוליטיקה החרדית לא הייתה
מתקרבת. האם אנשי הפלג ירושלמי הפסיקו ללמוד תורה בעשר שנים האחרונות?
לא, כי הם נהנו מאיתנו.
הם נהנו מאיתנו,
אנחנו דאגנו לתקציבים, אנחנו דאגנו לתקציבים.
הם לא התגייסו,
הם היו מאוד צודקים ברחובות, אנחנו היינו צריכים להביא את הכסף לישיבות, ואז אנחנו...
ואגב, גם הרבה מהם התייצבו ועשו הצהרות בחוץ שלא התייצבו.
וכן,
גם ראינו לאן זה הגיע, בסופו של יום היום יש פלג בתוך פלג, לצערנו כמובן.
החרדים לא הפכו להיות ציונים, אנחנו לא חושבים שהמדינה היא באמת אחד שאכפת לה מתורה ותומכת תורה, אנחנו בסך הכל השתדלנים, וצריך לעשות מה שאנחנו יכולים, וכל יום שאנחנו מרוויחים, שהישיבות לומדות ויש כסף, וכל מי שאומר לך לא צריך את הכסף של המדינה, בוא נראה אותו, אוקיי?
דבר ראשון, היה שהיה את ממשלת בנט ולפיד הראשונה, היה קיצוצים מאוד מאוד גדולים, נכון שהיה קשיים, עולם התורה לא זז ולא השתנה, וכשאין מארצות הברית אז יש מאירופה.
מה, לא היה בכלל כסף?
היה קיצוצים הרבה יותר גדולים מהיום, נכון,
נכון, נכון, נכון, נכון, נכון,
נכון, נכון,
נכון, נכון, נכון,
נכון,
נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון,
נכון, נכון,
נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון,
נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון,
נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון
בסופו של דבר מה שבגץ יקבע, בסופו של דבר בהתאם לניסוח שבגץ יקבע,
וזה בהתאם לחוק גם. זה דבר אחד, בדבר שני, השותפות שלנו היא פוליטית, תפצו במקום אחר, לא הבנתי, אם לא, אין שותפות, מה השותפות? מה מהות השותפות? אנחנו לא אוהבים את אוכל השותפים לתניהו, כי הוא חמוד, לא הבנתי.
בשונה מפעמים, יהיה חוק לימוד תורה, שתוכל להעביר כסף.
אבל אני חייב לשאול לכם שאלה אחרת, דווקא בגלל שאתם מכירים את הנושא לפני ולפני.
אני חושב שבשונה מפעמים קודמות, הפעם הציונות הדתית, בדגש על סמוטריץ', נלחמים מאוד בעולם התורה.
בגדה בנו, לא הבנתי, סליחה.
בגדה בנו זה משהו אחד. פגיעה בעולם התורה ולומדי הישיבות.
חד משמעית.
דבר נורא והיום.
הצעתי.
גם מעשי. יש הרבה דברים, אני לא רוצה לעלות מעל
דברי היתר.
הרבה דברים.
אני
יודע דברים שקרו גם השנים.
הוא של פוליטיקה על הגב שלנו? הוא מגדיל את ההסתה במגזר החילוני על הגב שלי? לא הבנתי.
ביום פקודה הוא יצביע נגד חוק הגיוס של אבי או לא?
אני יכול להיות שכן. אז עוד יותר גרוע. עוד יותר גרוע. זה עלי את הסיבוב התקשורתי. וזה מוביל אותי לשאלה הבאה שלי אליכם, האם אנחנו כציבור חרדי, אני רוצה להוציא רגע את
ה... יש לו גם ציבור,
אני מצדיע לציבור שלו.
אני מצדיע לציבור שלו. ובנגר עולה הרב, והוא הולך להתרסק, וזה ימשיך גם בציבור. ובנגר שלא מסית ומדיח, עולה ועולה.
לפני הבחירות, כמה חרדים אתם מכירים?
רגע, אבל שישמעו את כולם.
שאלתי אתמול איתי גמר בנגביר, מילה אחת על הצילות הדתית. על הצילות הדתית,
אחד אחד. אז אני אעצור אותו?
לא.
לתת לו?
השר איתמר בן גביר הוא אמר לי שהוא מקפיד לא להתבטא בנושא הזה רק כדי לא להגביר את ההסתה נגד המגזר החרדי.
עשה בשכל, הנה, היה שווה. עכשיו אני חייב לשאול אתכם, אני רוצה להוציא רגע את הפוליטיקה, אם הם כן הגישו חוק או לא בזמן הזה. אני רוצה לדבר על שאר האספקטים, והיום אנחנו בעולם של תקשורת ובעולם משפטי. הסיפור הוא גם משפטי הרי, עם הקיצוצים, ויש כאן עוד כמה אספקטים של
הסנקציות הפליליות
שדורשת. האם אנחנו כציבור חרדי מאורגנים מספיק כדי לטפל בסיפור הזה של הגיוס כרגע, כאן ועכשיו, לא בעוד חודשיים, עוד שנתיים, מכל האספקטים האחרים שהם לא פוליטיים?
בהחלט, אני חושב שיש ועדה עם בראשות אריאל אטיאס ועוד אנשים שמכירים את העסק הזה לפני ולפנים.
משפטית, תקשורתית.
לא יודע מה זה תקשורתית.
תקשורתית זה להכשיר דעת הקהל בישראל.
התשובה היא לא. אנחנו חרדים מעולם לא היה לנו הסברה טובה. בוא נגיד את זה.
אז לכן סמוטריץ' עושה לנו סיבור.
לא רק זה, בפרט בזמן מלחמה, לך תשכנע אנשים עם כל
העבר. אבל אתה לא קובע את התזמון. זה בדיוק, זאת הבעיה. תסריט בין תקשורתי. אם היום לא תגיד, מתי אתה רוצה להגיד? תגיד, אבל אתה יודע, אחרי המלחמה אני אתן לכם את התגובה.
תקשיב, בזמן מלחמה, בוא נגיד את האמת. אנחנו בנחיתות, אין מה לעשות, אנשים נהרגים בחוץ, מה שלא תרבע ולא שלא תגיע לאיזשהו הסכם, לא תוכל לשכנע בחוץ, למה אתה, אין לזה הסבר גם, לא תוכל להסביר את זה, מה לעשות, אנחנו לא נויגר שלים שיכולים להגיד את זה, מה לעשות? התפריט בין תקשורת, אבל בשכינה משפטית, שזה עובר, פנה חוקית, הגיונית, למי שבאמת לא מונע מסיני, אלא רוצה להבין את העניין, בהחלט יש תשובה.
אני לא מסכים עם העמדה הזו של אשר מחילה עם כל הכבוד, אני חושב שאנחנו בהחלט תפקידנו,
תפקידנו
לייצר אסטרטגיה. אנחנו בכלל בלי אסטרטגיה.
מה אסטרטגיה?
אנחנו בכלל בלי אסטרטגיה, אין אסטרטגיה. כל אחד פועל לגופו, לעצמו.
בדגש זה לא אסטרטגיה,
מה?
גדולי ישראל אחזו מאסטרטגיה לשתוק.
אסטרטגיה תקשורתית.
אבל לצערנו מאחר ויש הרבה אנשים שהם מדוברים, וכל אחד מדברר את עצמו, אז מילא בסופו של יום חייבים להגיע למקום מסוים.
אז אסטרטגיה לא מתקיימת. מה אנחנו מרוויחים?
היא די מתקיימת.
שספציפית ארבעה ח"כים של דגל התורה, הם אלו שלא מתראיינים במשך שבוע.
אני לא מדבר על הח"כים, בסוף מגיע איזה צלם, ונכנס לבני ברק,
ויוצא לו משהו אחר. לכן אני אומר, זה לא באמת מהלך אסטרטגי, אחד. שתיים, מבחינה תקשורתית, נכון שזה אירוע קשה, אבל במקרה אתמול הזנתי לאיזה רעיון עם גברת שהייתה ראש מנהלת התחום של גיוס חרדי, משהו כזה.
כן, רעיון מאוד.
ענבר גיטי, גברת. תשמע, היא הסבירה יותר טוב ממה שאני אי פעם הסברתי על המגזר.
אבל היא יכולה, היא מולה מותר.
א', היא מותר, ודבר שני, היא אמרה שמשהו מאוד חמור.
אני יודע, עבודה מקצועית.
מני, היא אמרה שהם מכוונים לאתרוגים שלה, זה לא לשוליים, אלא שאנחנו מוכנים. זה המשפט.
יותר מזה, היא אומרת שהם מכוונים לזה שכולם התייצבו בבקום, וצהל יחליט.
יחליט, את מי הוא רוצה לפי, היא אומרת, אנחנו מסכימים לפתור מגיוס, שיכול ללמוד תורה, אבל שכולם יבואו, ואנחנו נבדוק, אנחנו רוצים את העילויים, בישיבות לא רוצים, תמיד את החוצפה, עכשיו היא באמת בחורה טובה, היא אמרה דברים מאוד חשובים,
היא אמרה את הדברים האלה,
היא אמרה דברים מאוד חשובים,
היא אמרה שזה מה שהצבא רוצה, היא אמרה שזה מה שהצבא רוצה, והצבא טועה בגישה הזאת, הוא אמר הצבא טועה, היא אומרת את זה כמי שעבדה 20 שנה,
אבל אסור ליפול לזה, זה גנץ מנסה להפיל אותנו מאמצעים כאלה, אנחנו בעד חרדים וכל זה, ואז מה הוא דורש בסוף, שכל החרדים ית עצמו בבקום, וצהל יחליט מי עילוי, תגיד זה נשמע הגיע.
בסופו של יום צריך לדעת דבר אחד.
אני מסכים איתך.
הכל בסוף נושא.
אני לא אמרתי שכל מה שהיא אומרת צריך לקיים. אני אמרתי שבאמצעים, יש אמצעים תקשורתיים, איך לנסות להוריד
להעלות. מני, מה שמוביל את הכל זה נושא אחד, והוא נושא פוליטי, וזה הבעיה הכי מרכזית. עכשיו ממשלת בנט לפיד, היה חוק שרצו להגיש אותו, היה ליברמן, הסכים לו גם לפיד ובנט.
הנה עכשיו הרי דרי חשף, שגנץ בא אליו עם הצעה, והוא לא, תמיד,
ובא נשכח שבתל אביב יש בלי סוף אנשים.
הוא בא אליו עם הצעה, אני תומך בכל חוקיות שתגיש, בתמורה לזמן בחירות,
וגנץ
הכחיש את
זה, אבל.
זמן מוסכם לבחירות.
לא, אנחנו נגלה ראיות.
אז בבקשה. עכשיו, מני, אתה מספיק,
זה הצעה פצצה.
אז מי באמת מי בהצעה הזאת? אז
רגע, תקשורתי יפה.
לא יעזור, לא
לדבר כזה, ומוציא את זה כמו שצריך, ומייצר על זה קמפיין שבוע, אתה
הופך
את המדינה,
אתה הורג את גנץ, אבל אתה לא פותר
טעם,
טעם בתל אביב שהרבה ממנו משתמש, את הציבור הערבי שהם לא נוגעים בו, ועוד הרבה ציבורים, בסוף ההסתה היא פוליטית, וההסתה היא אינטרסנטית, ובזה
ולא רק זה, גם הכוחות שעומדים לרשותם, שנייה, הכוחות שעומדים לרשותם, ואתה יודע, אתה מספיק זמן בתקשורת, בוא תקשיב, מדובר פעם בכוחות אדירים, זה ערוץ 12, זה כל כלי התקשורת.
אותם כוחות של המהפכה, אותם כוחות של המהפכה המשפטית.
גם אם יש לך איזה בחורה אחת שבאה ואמרה איזה דבר נחמד, אתה חושב להתעלות בזה שזה ישכנע לך את המוני העם, הם יתנזרו אותה, הם ישתיקו אותה, לא עושה לך פולו-אפ לשום דבר, תיבחק. לכן, לפעמים צריך להוריד את הראש כשיש גל, ואנחנו בעיצומו של גל, ואני אומר לך, זה מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע.
השאלה, מה המחיר שאנחנו נשלם, שאנחנו מורידים את הראש?
אנחנו משלמים בכל מקרה.
יכול להיות שאנחנו משלמים פחות.
אנחנו משלמים ונשלם, למה? כי אנחנו היום מחזיקים את נתניהו, אין מה לעשות, החרדים, הרדרי אמר את זה. את העלילה אדם שהספיצו עליו שהוא לא נתן למשלחת לצאת כאילו פיקוח נפש לא היה ולא נברא, אומר אני מפורש, אני משלם בחיר.
מה זה לא היה? לדעתי זה חלק מהספין כדי להרגיע עם חוק הגיוס.
לא, אומר מפורש, נכון, לא, זה נקמה על כל הדברים האלה, שבגלל שאנחנו מחזיקים את ממשלת נתניהו, ככל, אתה יכול לפתוח דיון אחר, האם הגיע הזמן ללכת עם השמאל, בסדר? האם אפשר להגיד את זה?
כל עוד הוא ראש ממשלה, הוא נותן לנו,
לא, הוא לא נותן לך כלום.
הוא אומר שהוא נותן
גיוס,
כרגע הוא אומר
שהוא נותן. לא, אבל ביבי לא נותן לך, תסתכל, אבל ככל שאתה עכשיו ממשיך להחזיק את ממשלת נתניהו, לא יעזור לך לא הסברה ולא אסטרטגיה.
אז בפגישה של גנץ ודרי, מי ירבב את מי? גנץ את דרי או דרי את גנץ?
דרי זרק אותו בכל המדרגות, אבל היא באה לו עם הצעה כזאת.
כי הוא נשאר נאמן לנתניהו, זה הרעיון.
לא, כי הוא לא רוצה בחירות, הוא מבין מאוד לאן אנחנו נלך לבחירות.
גם במחיר של גיוס בכל ישיבות?
בבחירות, תקשיב טוב מה יהיה, בבחירות לא יצטרכו את החרדים, זה כמעט ברור לגמרי. בתוצאות הבאות? כן, כי מה שקורה שאם ביבי לא יעמוד בראש הליכוד, והוא גם יעמוד, הליכוד יהיה 20% משנה, יהיה פה עוד מפלגות, כבר לא יצטרכו את החרדים. היום מי שמחזיק את החרדים בקואליציה, זה נתניהו של גוש 64 שהוא יצר, זה יצירה שלו, כן? והוא, וככל שהוא שומר
את זה, הוא התגאה בזה שהוא שומר את הבלוק שנים,
נכון,
בלוק נתניהו.
נכון.
אז פתאום זה לא,
זה לא יקרה, ברגע שיוכלו לבחירות, נגמר הסיפור, אתה תראה גם חבר מהליכוד, כבר ילכו עם השמאל ולא יצאו את החרדים. אנחנו נהיה האחרונים בשרשרת המזון הפוליטית, אז זה החרדים.
אז רגע, אז אתה אומר במילים אחרות שאנחנו צריכים לקפוץ עכשיו מהר לעגלת השמאל לפני שאנחנו נשאר אחרונים ברשימה?
לא, לא יהיה עגלת שמאל.
הוא אומר, הם לא יקחו אותך, ישירו אותך בפוזיציה.
לא יהיה עגלת שמאל.
זאת אומרת, בכל מחירים.
לא, עכשיו יש עגלת
שמאל. אנחנו עם הדתי לאומי 30 ומשהו מנדטים.
אחרי נתניהו, אני לא יודע מה.
אנחנו 30 ומשהו מנדטים עם הדתי לאומי.
הדתי לאומי לא תמיד עוזר, זה לא...
זה השאלה.
אני לא
בטוח.
בסופו
של
מי שיפיל עושים, אני באמת שואל, מה הם
לא,
עושים?
אז אתה אומר
מה
שואל...
קורה עם מחר? אומר שאלנו את התקציבים, מה קורה? מה עושים
עכשיו?
אני בעד שמקצצו את שכרם כל עוד מקצצים.
כשלמדתי בישיבה אמרו לי שהשאלה יותר חזקה מהתשובה. שאלה כמו
גברים, יגידו אנחנו מקצצים לנו.
קודם כל, שאלה טובה, או שהתפטרו, או שהתפטרו מתפקידה וישארו בממשלה, או שהתפטרו, הכל על השולחן. אני אישית חושב שלא נגיע לזה.
בעזרת השם, גם אני מאמין, מקווה שלא נגיע לזה.
אני לא רואה את בגץ כל כך מהר, הולך ומוריד את השלטר על תקציבים שבסוף, זה תקדים שיפגע גם פה.
זה לא עניין של שעד, זה בסוף השאלה פה.
לא, אני יכול לסרטט לך מה לכאורה יהיה פה בעניין הזה בגץ, כי אנחנו רואים את זה גם למעשה במסמך של היועמ"שית, אפילו רק בטיוטה שיצאה במסמך של היועמ"שית, ומה שהיא מגיבה לבגץ, בסופו של דבר אתה רואה שהכיוון הוא שבגץ ייתן לך איזושהי ערכה, כן? נתניהו מבקש 30 יום ולא שבוע, נתניהו אגב פונה לבית משפט עליון באופן ישיר ולא דורך היועמ"שית, אירוע מאוד מעניין.
היא לא מייצגת אותו.
היא לא מייצגת אותו, אירוע מאוד מעניין שמתאחר שולח מכתב.
שאגב גם זה אירוע פוליטי.
גם זה אירוע פוליטי.
אז אמרתי אם אנחנו גם נערכים פה
לזה. כמה זמן זה יידחה אני לא יודע להגיד לך, אבל בפועל בגץ לצורך העניין ילך על איך זה נקרא, ההסתמכות הם קרא לזה? כן. ההסתמכות, על מצב ההסתמכות שאז בגץ בהתאם להסתמכות
של המעונות.
ביטל את בגץ המעונות.
יש את התשובה הסופית של בגץ. את החלטת. את המדינה לבגץ. הם אומרים שמ-1 באפריל לגייס חרדים, ונתניהו רב שם עם היועצת המשפטית, ואומר בעצם, אנחנו נגד לגייס מי שלומד. שזה מראש הממשלה לשמוע כזה דבר, זה אמירה מרעננת.
ישבו כאן סביב השולחן אנשים שישבו במטרות ההסברה, מפלגות חרדיות, וסמוטריץ' היה סוג של יריב גדול, המון אנשים בסקאלה החרדית, ושאולי אמרו, מה ראה לנו עם סמוטריץ'? השתנה בבחירות הבאות?
אין ספק שהאמירות האחרונות שלו באמת מטרידות מאוד, ומתארות סימן שלה על כל המחויבות שלו לעולם התורה. אני בטוח שזה יילקח בחשבון.
מי ששאב את הקולות אגב היה בן גביר ולא סמוטריץ', ובן גביר לכאורה ימשיך לשאוב, כי הוא מתנהל בחוכמה גם כעת.
ובסופו של יום צריך לדעת שהציבור החרדי הוא ענק וגדול וגודל כל פעם, והשוליים גם גדולות בהתאם, וגם בגיוס יהיה אותו דבר. השוליים הולכים לשם.
ומי שדואג לעולם התורה זה רק המפלגות החרדיות, נקודה.
זה מה שאני חושב, המסקנה שלנו מאירוע גיוס, לא סומכים לא על הליכוד, לא על סמוטריץ' ולא על אף אחד, רק על הקולות שלנו.
תודה רבה.
סומכים על הנציגים החרדים. ואני אומר
שעל הקדוש ברוך הוא.
של סמוטריץ'.
אני אומר רק על הקדוש ברוך הוא, כי לצערי המפלגות החרדיות לא הביאו תוצאה עד עכשיו. מחילה על הביקורת, אבל
אני חושב שאנחנו לא קבלני הצלחות, אנחנו קבלי השתדלות.
תודה.
לא צריך להיות קבלנים, צריך להביא כמה.
עשו את כל מה שיכולים.
אני רוצה להודות לצוות שלנו. עורכת המשדר אסתי פלט, תודה לצוות שלנו, אושי מדינה, דובר ש"ס, מני גרה ואליהו ארנד, כתבנו בכנסת מרדכי הלפרין, ולצידי יוסי צלניקר, תודה, ניפגש כאן גם בשבוע הבא.
בעזרת השם, איתי, היית מעולה.
תודה לאיתי וליוסי.